souverain. טוב. אז בואו נקרא קצת הלאה. מה הכוזרי? ואיך אקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו וכל ראייתי עליו מפעולותיו? זאת אומרת, בסופו של דבר, בשביל זה סיפרתי לכם את הסיפור הזה, לבחורה הזאת, אתם זוכרים שסיפרתי? בשביל זה אני מספר סיפורים כדי שיזכרו אותם. לא שהיא אמרה שהיא לא מכירה אותי, היא מכירה את התופעות שלי. מה, אתה לא... סיפורים קלאסיים. עכשיו, זה בדיוק מה שאומר. בעצם כל דבר, אתם גם לא מכירים אותי, אתם מכירים את היא צודקת, הבחורה הזאת, כן? אתם מכירים את הקול שלי, אתם מכירים את המראה שלי, אתם מכירים את המניירות שלי, אתם מכירים גם את זה שאני יכול להפתיע אתכם ככה או אחרת וכל מיני דברים, נכון? זה חלק מהסיפור. אז כל דבר הוא, כל ראייתי עליו, ודאי על הקדוש ברוך הוא, רק מפעולותיו, בעצם אנחנו רק נפגשים עם הפעולות שלו. אנחנו רק נפגשים עם עקבות שלו. אז פה יש פה חידוש מאוד מאוד מעניין, יש ויש עליו רמז בעדות הנבואה ובראיית הלב. יש איזו רמה של מפגש שהיא קורה למי שיש לו את חוויית הנבואה, ופה יש דבר מעניין שהוא מוסיף פה, זה ראיית הלב. יש איזשהו משהו שהוא איזשהו מדרגה נמוכה כנראה של קשר כזה, שזה תחושה אינטואיטיבית פנימית שהוא קורא לה ראיית הלב. נראה בהמשך שהוא קורא לה העין הפנימית, כל מיני דברים מהסוג הזה שהם איזשהו ידיעה שהיא מעבר, היא נבנית מכל מיני דברים חיצוניים, אבל היא יש לה איזה משקע פנימי מאוד מאוד עמוק. לא הבנתי. עבודות הזרות במובן הפשוט, ההסבר הרגיל של הדברים האלה, נובע מזה שאדם באמת מרגיש שיש כוחות יותר חזקים ממנו בהוויה, והוא מנסה באיזשהו מקום לפענח אותם. ולהגיע לאיזשהו מצב של... של של פיוס של האלים, איזשהו מקום, מצב שבו הוא יהיה פחות נתון לשרירותיות של המצב. והוא כל הזמן מנסה להבין את החוקיות, מנסה להבין איזושהי חוקיות, ואז הוא מנסה ליצור איזשהו מערכת יחסים של כך ותן או משהו כזה.
זה
הראייה
הפנימית שמדבר עליה?
לא, ממש לא. זה לא ראייה פנימית. זה מניעה מאוד פונקציונלית וחיצונית. ראיית הלב הפנימית, תכף נראה מה זה, הוא יסביר לאט לאט. הוא אומר שיש איזושהי קליטה, איזושהי תחושה פנימית של אתה קולט שאתה פוגש את שורש ההוויה, את נשמת הדברים. כי הוויית הראיות, כלומר להוכיח. עכשיו, קודם כל יש פה עוד משהו מאוד חשוב שגנוז במילה הזאת ראיית הלב. שזה משהו מאוד אישי סובייקטיבי. כי הלב הוא משהו אישי סובייקטיבי, נכון? סובייקטיבי זה לא אומר ש... אני רוצה להגיד משהו נורא חשוב. הראייה סובייקטיבי היא אצל אנשים חושבים, ושיח חשיבה, התאורה, זה נחשב מחשבה אובייקטיבית. שמעתם על זה, אני בטוח, כן? אני רוצה להיות אובייקטיבי, אני לא רוצה... עכשיו, זה נורא חשוב להיות אובייקטיבי, אבל זה בלתי אפשרי קצת לפעמים, כן? הביטוי סובייקטיבי, יש לו איזשהו יחסי ציבור גרועים, כי הוא נתפס משהו נורא יחסי, נוגע וכו' וכו' וכו'. אבל האדם הוא תמיד סובייקטיבי. אני רק יכול לחשוב עם מוח שלי, אני יכול לראות עם העיניים שלי, רק יכול לשמוע עם האוזניים שלי, שלא מי יודע מה, העיניים גם לא מי יודע מה, המוח דווקא אולי בסדר, אבל כל השאר ממש, אתם מבינים שגם המוח לא, כן, אם אני חושב ככה. אז אין מנוס מסובייקטיביות, נכון? אלא מה, באמת צריך להבין את הנקודה הזו, שהסובייקטיביות הזאת היא מה שיש לנו, כן? והמילה סובייקטיבי היא לא משהו פגום, בזוי וכו'. איך אמר פעם יהודי יקר, שאין לנו ברירה אלא להיות סובייקטיביים. עכשיו מה שנדרש ממנו זה גם להיות ישרים. להיות ישרים זה כבר מאמץ להתגבר על הסכנה שאולי כ... אבל אין דרך אחרת לחיות. אדם חי באמת רק את החיים שלו. ובאמת צדקה, רחל אמרה את זה, רק על עצמי לספר ידעתי, צער עולמי וכו'. מכירים את ה... אז ראיית הלב היא סובייקטיבית. למה נפקא מינה? למה אני אומר את זה? כי יכול להיות שלי יהיה ראיית הלב ולך לא יהיה. ורבי יהודה הלוי מוכן פה ללכת על משהו מאוד מאוד מעניין, לבוא ולהגיד נכון, יש אנשים שהיה להם ויש אנשים שלא היה להם את החוויה הזאת. ואם לא היה לך את החוויה הזאת, אז מה אתה תהיה? לפי רבי יהודה הלוי, אני רק אכיר את שם אלוקים. את שם אלוקים אפשר להוכיח. עליו אפשר לדבר בהוכחות. אפשר להנחיח אותו בצורה, אבל שם י' כו' כמפגש האישי, הסובייקטיבי, אז תראו את זה, אפשר הולך לי ביחד, כן? את זה, או מי שהיה לו, היה לו, ומי שלא היה לו, יכול להתפלל שיהיה לו, אבל לא בטוח שיהיה לו. מי מחליט אם יהיה לך או לא יהיה לך? אני בודק אם אתם הבנתם את הספר. קדוש ברוך הוא, בדיוק. כי אם הוא בא אליי, הוא מחליט מתי לבוא אליי, באיזה תנאים הוא יבוא אליי. אני לא יכול להכריח אותו לבוא אליי. אין דבר כזה. מה?
זה אותם התנאים של נבואה.
מה? נכון. גם ראיית הלב היא בתנאים של נבואה. כי הבאת הראיות מטעה. ומנה נולדו האמינות והשיטות הנפסדות. כי, כל, כי הם רוצים להביא ראיות לא על מה שאפשר להביא עליו ראיות, על מה שניתן וקיים על פני השטח, אלא הם רוצים ללכת מעבר לזה. ומעבר לזה אני לא יכול ביוזמתי ללכת. אני יכול להגיד שנחשפתי, שפגשו אותי, אבל לא אגיד שאני פגשתי. אני לא יכול ליזום את המפגש. ולכן... כן, כן, כן. הוא אומר, זה... והוא יגיד בצורה, כן, הנה. בואו נראה. כי בעלי השניות, מה הביאים אל האמונה בשתי סיבות קדמוניות, אם לא הבאת הראיות? וכן הדעריה, מה נתן בקדמוניות קדמוניות סיבת עצמו, סיבת זולתו, אם לא הבאת הראיות? אף עובדי האש ועובדי השמש לא הביא אותם זוקים עובדי הבאת הראיות. אתה מביא ראיות, אתה מביא ראיות. אולם דרכי הבאת הראיות שלו, מהן שבאו בדיוק רב, מהן שקיצרו בזה, המדויקת ביותר, אם הולכים באמצעות השכל, היא דרך של מי? תראו מה כתוב. אני לא הבאת היום את הטקסט. דרך הפילוסופים. הפילוסופים הם הכי דייקנים בדרך שמה להביא הוכחות. ומה ההוכחות שלהם, עד איפה הן מגיעות? ואותם מביא הדרך זו לידי אמונה באלוה, אשר אינו לא מירה ולא מיטיב לנו, ולא ידבר על תפילותינו, על קורבנותינו, על אותנו, על מיינו, וכן לידי אמונה שהעולם קדמו, קדמות האלוה. קיצור, זה מה שהביא אותם למה? למה שכתוב אצלי בתחילת הספר. כי מאיפה זה בא? מהראיות, מהדרך האובייקטיבית. כי ראיות זה אובייקטיביות, ראיות זה להוכיח, ראיות זה להכריח גם אותך לחשוב מה שאני חושב. ולהסביר לך למה אני חושב, בעצם להגיד, אתה יודע מה, זה לא אני חושב, זה המציאות. זה ברור, הוכחה זה ניסיון לבוא ולייתר את השכל האישי שלי. לבוא ולהגיד שקורה פה משהו שהוא מעבר לשכל האישי שלי, או מעבר להתנסות האישית שלי, הוא לא משהו אישי, הוא משהו בין אישי, נקרא לזה כך. בסדר? היום לא מדברים על דברים אובייקטיביים, תדעו לכם, זה לא אין לדבר על דברים אובייקטיביים, לדבר על דברים בין סובייקטיביים. או בעברית יותר מודרנית, אינטרסובייקטיביים, כן? זה הרבה, הרבה יותר... זה השפה. שהיא נועדה להיזהר מלהגיד אובייקטיבי, ונועד זה, כן, זה בין סובייקטיבי. מה?
מה זה הפילוסופיה התפתחה, השתנתה מאז רבי יהודה הלוי? הם התקדמו, השתנו?
הדבר הזה, זה בדיוק מה שאמרתי לכם, זה היופי של רבי יהודה הלוי, שהוא אומר פה משהו שהוא, כיוון שהוא לא בונה על הפילוסופיה המחמירה, אז הוא אומר משהו שיכול להיות רלוונטי גם היום. תראו, הרמב״ם שבנה על הפילוסופיה ועל ההוכחות של הפילוסופיה, אז הוא קרס יחד עם קריסתה של הפילוסופיה הזו. הפרקים א' וד' של הלכות יסודי התורה, שבונים על ניסוחים שהם עוקבים את הפילוסופיה האריסטוטלית הקלאסית, משינויים, הוא לא אריסטו. הם לא עומדים היום. אין להם תשתית פילוסופית כיום.
מה שהרבה יודע להביא אומר, הוא עומד גם היום?
כן, כן, בגלל שהוא לא בונה על זה, הוא בונה על משהו אחר. הוא בונה על התנסות מסוימת. אז מי שיש לו את ההתנסות הזאת, יש לו אותה. מי שאין לו אותה, אין לו אותה. מה יעשה מי שאין לו אותה? שאלה טובה.
לא, לא מה שאומר על התנסות, על מה שאתה אומר, מה שאומר על הפילוסופיה.
זה עוד יותר גרוע רק. הפילוסופיה עוד יותר ראועה ממה שאז.
מה?
היא לא אומרת, יש לה הרבה פחות דברים ודאיים. היא לא בטוחה בעצמה בכלל. היא הרבה יותר מסופקת. אתה לא שמעת על מצב של העולם שהוא... כל עולם המחשבה הוא מאוד, הוא לא עם אותו עוצמה ואותו... היום מרחבי תרבות אחרים תופסים את המקום לצערנו הרב מאוד. דמיון, שלהוב יצרים, לא איזשהו משטר חשיבתי מחמיר וקפדני מוביל את העולם. ממש לא. ולכן אצל הפילוסופים שם פרטי לאלוה, השם בו ירמזו לא לבדו. הוא אומר, זה בדיוק מעניין, הוויכוח הגדול עם הפילוסופים. אין להם שם פרטי, כי אין להם מפגש פרטי. אין להם בכלל מחשבה על אינטימיות עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, פה יש אמירה מאוד מעניינת, כי כדי להיות מול הצד האינטימי שבו, צריך להוציא את הצד האינטימי שבי. זאת אומרת, אני רק יכול לעשות את זה בצורה, אם אני סובייקטיבי, אם אני שולח למפגש עם הילד את המוח שלי, זה כמו לשלוח למפגש עם הבחורה את המוח שלי. תגיד, מה זה, זה... אתה גושניק, מה? הוא הבן אדם שלך. לא, סתם, אדם. כן, יכולה לפגוש מחשב לבד, אני צריכה לצאת איתו. הרצון למפגש הוא רצון של מעבר לה. אז אומר, אין להם שם פרטי, רק שם אלוקים. רק איש ששמע את דבר האלוה, שוב, שמע את דבר האלוה, למה? כי האלוה דיבר איתו. ומצוותו ועזרתו ודעתו גומל טוב לעובדיו ועונש על מרי יקראהו בשם פרטי. כי מה הוא צריך לשם הפרטי הזה? כי הוא אומר, מי דיבר איתי? מי יצר איתי קשר? מי... כי כינוי מיוחד למי שדיבר אליו וראה לו כי הוא שברא את העולם אחר ידר, הראשון באנשים אחר ידר. הראשון באנשים מסוג זה, שהיה לו קשר אישי, כי פנו אליו באופן אישי, היה אדם שלא היה מכיר את האלוה אילולי דיבר האלוה עמו, ויעד לו גמול ועונש, נכון? ביום חולך מנו מותמות וכולי, כל הדברים האלה, ואחר כך אמר לו, אם תטיפס, לא, אם תטיפס את זה אחר כך, זה קיים דבל, אבל הוא אמר לו, שנייה אחת. זה לא צריך. אוקיי. שלא מכיר את האלוה, דיבר האלוה עמו ויעד לו גמול ועונש ואחר לו את חווה שיצרה מאחת מתעלותיו. כך נתברר לו אדם כאלוה הוא בורא העולם, ואליו פנה אדם בדיבור, ואותו תיאר בתיארים ולא קרא בשם י' כ' ו' כ'. לא כל זה, היה אדם תארו רק בשם א' למד ה' י' מ'. כי לא היה מתברר לו אם אלוה אחד או רבים, יש לו ידיעה פרטים, אם לא. זאת אומרת, תשמי לב כמה שהוא אומר בצורה מאוד ברורה. שם אלוקים זה זה, שם י' כ' ו' כ' זה חוויה אחרת לגמרי. כלומר, התשתית לשם י' כ' ו' כ' היא הפגישה האינטימית, היא הנבואה. בסדר, זה ברור. שמי יוזם אותה? אחרי אדם באו קייב, הבל אשר ידעו את האלוה בראשונם תוך מה שמסר להם אביהם, ואחרי כן גם מתוך התגלות בה נגלה גם להם. כלומר, אתה יכול לספר על חוויה מיוחדת שהיה לך עם מישהו, על חוויה אינטימית שהייתה לך עם מישהו, זה לא אומר שלי יש אותה, אבל אני יכול להאמין שלך הייתה, ולצפות שאולי גם אליי הוא יום אחד יתקשר. וכשהוא מתקשר, אז אני מאוד שמח. וואו, קשר ממשיך, לא עם אבא, גם עם הילדים, אחר כך עם הנכדים. אחריהם בנוח ואחריו אברהם יצחק יעקב ועוד עד משה ומי שאחריו, כל אלה קראו בשם השם. למה? כי כולם זכו להתגלות. לי לא הייתה. לכם? אתם לא חייבים להתוודות אם היה לכם או לא. בואו נניח שאתם לא רוצים להגיד לנו שהיה לכם. בסדר? אז מה נעשה איתכם? מה נעשה איתי? מה נעשה איתכם? אשר לבני העם שהאמינו בקבלה שקיבלו מאלה, אז מה הם מתכוונים כשאומרים השם? הרי אין להם את התשתית להתנסות האישית ולחוויה הזו. אז באמת, הם לא יכולים להגיד ברמה האישית. אתם רואים, אמרתי קודם, שם פרטי, גם צריך אדם פרטי, אבל אם אין לי את ה... אז מה הוא אומר? מה הם התכוונו כשהם אמרו השם? על היות מצוותו והנהגתו נתונות לבני אדם, ועל היות אנשי הסגולה שבדוכן דבקים בו כל כך עד שראו באמצעות דבר שקראו לו כבוד ושכנה ומלכות ואש וענן וצלם תמונה ומראה הקש וכדוי. כלומר, באמת, להמשך, לא תמיד היה את המפגש האישי הישיר הזה, אלא היה תחליפים. ופה יש משהו שקשור לפילוסופיה של ימי הביניים, שצריך לדעת, הוא כתוב פה, אבל לא תמיד יודעים שהוא כתוב פה, אז אני אגיד לכם אותו. יש תיאוריה שלמה שנקראת הכבוד הנברא. הכבוד הנברא זה תיאוריה שתיאוריה. כי זה תיאוריה, כן, זה תיאוריה. לא יודע אם שמעתי את המושג שיעור קומה. שמעתם פרקי החלות? כל מיני ברייתות מאוד חיצוניות שנותנים, כנראה די קדומות, מסוף תקופת בית שני, תחילת אחרי החורבן. יש כל מיני ספרות תנאית, חלקה נשתמרה בעברית, חלקה לא נשתמר בעברית, שבעצם עוסקים מכל מיני מרחבים של מדורים עליונים שמימיים כאלה ואחרים, עם שיעור קומה, זה באמת דברים אסטרונומיים, לא אסטרונומיה, אבל מספרים ענקיים, כן, היקפים נוראיים של גדלות של דמויות אלוקיות כאלה ואחרות, שהכל... עכשיו, הספרות הזאת קיימת, השאלה מה המשמעות שלה. והטענה היא ש... מה שהוא אומר פה, הם קראו השם על להיות מצוותו והנהגתו נתונות לבני אדם ועל להיות אנשי הסגולה הבטוחה נדבקים בו כל כך עד שראו. גם מי שלא היה נביא יכל לראות. מה הוא יכל לראות? תשימו לב מה כתוב פה. באמצעות דבר שקראו לו כבוד, או שכינה, או מלכותו, או אש וענן וצל בנונה, מראה הקשת וכדומה. כלומר, היו כל מיני דימויים רוחניים, מבנים רוחניים, שאדם שהלך בדרך האמת יכל להיחשף למחזות הנבואיים הללו. יש כבוד נברא, יש משהו שכאילו מסמל את הכבוד האלוקי, והוא נתפס בתמונות רוחניות, כמובן לא מציאותיות, אבל שהטענה היא שיש כבוד כזה, יש עולם רוחני כזה, שבו יש את הכבוד הנברא, ושאדם שמתעלה למדרגות רוחניות כאלה, כל זה נשמע קצת גשמי, אני חייב לומר את האמת, נפגש עם הכבוד והשכינה. הוזכר פה גם עמוד האש, כן. ואש וענן.
עמוד האש, הרפל שהיה מלא את המשיכה,
כן. עכשיו, הנקודה המעניינת היא שבכל הדברים האלה, מצד אחד אומרים שזה רוחני, והרוחני הוא בכלל לא גשמי. מצד שני, כלומר, יש איזה כבוד נברא. כלומר, המושג הזה שנקרא הכבוד הנברא, זה אותם הוגי דעות יהודיים שמאמינים שיש דבר כזה שהוא... איזשהו משהו רוחני, הכבוד הנברא, שאותו רואים הנביאים. איפה זה נראה אם יש פה... יש לכם מפתחס, אתם יכולים לעשות כבוד נברא, תראו אם יש לכם עוד מקורות שזה, עוד מופעים שזה מופיע. אנחנו פה שנייה אחת. מה? יש? אוקיי. אז זה מה שהוא אומר פה על הכבוד הנברא. כל אלה היו להם נראה כי ממנו התברך בדיבור ליחידים ההם, ולזה קראו כבוד השם, ופעמים אפילו קראו לזה השם. ויש שהיו קוראים את אהרון בשם השם, כי במאמר קום השם שאמרו בנשוא אהרון, ובמאמר שוב השם שאמרו בנוחו של אהרון, ובמאמר עלי אלוקים בתרועה השם בכל שופר, שגם בו הכוונה על אהרון השם. ויש שהיו קוראים ליחס שבין בני ישראל ובינו לקשר של בניהם השם. על דרך זו נאמר, לא מסנאיך השם אסנה, ואויבי השם, כלומר אלה שמתנגדים לקשר בין עם ישראל לבין גבי, והכוונה לו, אויבי עם השם. או ברית השם, או תורת השם, כי אין כל יחס שייכות בינו לבין אומה אחרת, כי אין אורו שופע כי אם על אנשי עם הסגולה. פתאום חזרנו לנושא הזה, אבל תבינו שעכשיו הסגולה נחשבת למי שיש לו את הסגולה לאותה הראייה פנימית. מי יכול? רק הם מקובלים עליו, כשם שהוא מקובל עליהם, ואז זה נקרא הוא אלוהי ישראל, כי הוא באמת מופיע באופן אחר דרך עם ישראל. והם הנקראים עם השם ועם אלוקי אברהם, וכן קדוש ישראל. אוקיי, זה בסוגריים. עכשיו הוא מסביר מה זה קדוש. הוא כינוי רומז לאות האלוה ניסם ורומם מדבק בו תואר מתארי הנבראים, ואם אמנם נקרא אלוה בתארים אין זה כי מעל דרך. אופה, אני זה עוד 3 דקות. בעוד 3 דקות.
3 דקות?
כן, ב-5, זה עוד 2 דקות וחצי, דקה וחצי. טוב. אז קדוש 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 זה נעלה ומרומם, נכון? אבל מאמר קדוש ישראל יש לכם באמצע הפסקה הזו? אינו אלא כינוי המורה לשעניין אלוקי דבק ביעקב, הוא ישראל. אחריו בהמון זרעו, דבקות והדרכה והנהגה, לא דבקות תלות ומגע. שוב, לא משהו פיזי. אולם לא כל הרוצה לומר אלוקי קדושי, מותר לו לומר כן, כי אם על דרך השאלה, אם לא דרך השאלה מתוך אומנם מסורת, אך על דרך האמת לומר זאת כי אם נביא. כלומר, נביאים, כשיש להם חוויה אישית סובייקטיבית, יכולים להגיד דברים שאנשים אחרים לא. אז מה יעשו אנשים אחרים? אנשים אחרים בעצם סומכים על ההתנסות של אנשים אחרים. וזה מה שהוא אומר. על דרך האמת לא יאמר זאת כי אם נביא או חסיד אשר דבק בו העניין האלוקי. אשר לא הוא דבק בעניין האלוקי. תשימו לב, הוא מקפיד בשפה אשר דבק בו העניין האלוקי. כלומר, רק הוא יכול להגיד את זה. הכן אמרו לנביא חלנה את פני השם אלוקיך. ורק ומה זו הרצון הלאי כי יהיה יחסה אל האומות כי יחס המלאכים אל בני אדם. שוב הוא אומר את המתח הזה. כמו שלמה קדושים תהיו כי קדוש עני השם אלוקיכם. אז הם צריכים להיות מעבר למה שהם צריכים להיות כמו מלאכים והאומות הם בני אדם. לא שאנחנו בני אדם והאומות הם בהמות. כן? לא. זה לא. זה מחייב אותנו להיות מלאכיים.
למה אני לא יכול לומר שהשם קדוש?
אתה יכול להגיד שהשם קדוש, אתה לא יכול להגיד אלוקי קדושי. אתה לא יכול להגיד זה ברמה האישית. אתה יכול להגיד ברמה הלאומית. אלוקי ישראל, אתה יכול להגיד. השם אלוקי נו, אתה יכול להגיד. השם אלוקי? זה אלוקי, לא השם י' כ' ו' כ'. אבל זה סתם תירצתי. אבל ברמה העקרונית, עזבו עכשיו, ברמה הפרטית תמיד אפשר למצוא יוצאים מן הכלל, וברמה העקרונית יש פה הרבה קונספטואלית, אתם רואים שהוא מאוד מאוד עקבי בתפיסה שלו. רבי נודק גם אחרים הלכו אחריו ועבדו אותו על פי השמועה ובקבלה, הפרעוני כי קיבלו אותם ודבק בהם, היה מרוצה מעבוד אותם וגזע מרים. אתם רואים, זה הנקודה הזאת שאמרנו ש, 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 שזה פה, גם הכעס הוא ראיה על, על הבחירה מופיע פה. אנו רואים אותן נזרים דעתי והמקרה רק על פיהם יגיעו עם להצלחה או חישלון, לא בדרך השגחה אלוקית דברו על הכל. כך יחודנו רק אנחנו בתום מאמר, השם בדד ינחנו, ואין אם מועל לך, כך נראה בתוכן השם המיוחד, כאילו זולותן אין עם יודע את האלוה באמיתת הידיעה האפשרית בו, דהיינו אותה אמיתה של ראיה אישית, סובייקטיבית. אין... שם זהו שם פרטי, עכשיו תשימו לב כל מה שאמרתי, אשר לא יקבל הידיעה, אתם זוכרים שאמרתי לכם את כל זה? לא כשם אלוקים שאנו עושים לה סימן הידיעה, אומרים האלוקים. שם זהו מכלל המעלות שיוחדנו בהם סוד השם הזה נעלם, אולם מעלת האותיות מלכודות לו, עם אותן מלכודות ואורות אהבי, שאין לה סיבה להישמע כל האותיות הדיבור, פה זה דרשה, כי אין לבטא כל אות מן האותיות, אם אין עם הכוח הביטוי המיוחד לאלות, אומר מה פתח לאלף ולהל, הכמצא ולווה והשבר ליוד, תראה, איפה כאן שמות לשאר אותיות כגופות. פה אומר וורט כזה מעניין, אתם יודעים שבימי ה... אתם קוראים יידיש שוטף בכך. אתם ראיתם איך התחביר היידישיסט? התחביר היידישיסטי משתמש באותיות אהבי כוואולס. אתם יודעים מה זה וואולס? אותיות ניקוד. אז זה מה שהוא אומר פה, שזה אותיות התנועות. שכל השם יוד כי וווקי הוא מורכב מאותיות התנועות, כי הוא רוצה להגיד שהוא מבטא את נשמת המציאות. א' זה כמו פתח, זה מה שהוא אומר. למה? לא, זה תסתכל ברשב"ם על שם יוד כי וווקי. אז הרשב"ם אומר... כשכתוב שם א' ה' י' ה', אז הרמב״ם אומר שזה לשון גוף ראשון, ואנחנו אומרים גוף שלישי, י', מתחיל י'. החדר הזה פנוי משעה חמש.
מה?
יש לכם מבחן?
כן.
פה. שם? שם. טוב, אז נמשיך. זה ברור הנקודה הזו, זאת אומרת, הרשב״ם אומר ששם י' כיבה, שם א' ה' י' וכולי, בעצם הוא... אנחנו עליו אומרים יהיה, והוא אומר בלשון גוף ראשון, כמו שבן אדם אומר יהיה. רק שהיחידי שיכול להגיד בוודאות שהוא יהיה, הוא מי שבלתי תלוי בשום דבר והכל תלוי בו, אז הוא יכול להגיד, היחידי שיכול להגיד לעצמו שהוא, הוא יגיד אני אהיה.
הרשב"ם על אהיה
אשר אהיה? כן. רק אומר את זה באטבש.
אבל זה עדיין לא שם השם.
זה שם השם אומר.
הוו,
זה יותר מזה, אם אתה רוצה להגיד בצורה יותר מתחכמת, לא, אז באמת יש כאלה שמדברים, היה אשר היה, זאת אומרת, אני יכול להיות כל אפשרות, אני עם כל האופציות, אני יכול להיות הכל, מה שאני, אני בלתי תלוי לחלוטין. ולא, אני אגיד עוד משהו שהוא מאוד חשוב פה, זה שהרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא היחידי שיכול להתחייב על העבר כבר היה. אז הוא כן, אבל באמת שורש כל הקיום זה העתיד. היחידי שיכול להתחייב על העתיד זה האל. הוא העתיד בידיו. לכן הכל פה הוא העתיד. כי מה שכבר היה, אין לו משמעות.
למה לשם הזה אין את אותה רמת קדושה כמו לשם הוויה?
איזה שם? א' ה'? יש.
57 שמות, אבל לא ברמה של...
זה בסדר, כי הוא קשור לזה. אבל ברמה העקרונית זה מה שהוא רוצה לומר.
למה אסור לומר את שם הוויה?
אסור לומר את זה לשווא, יש פה סייגים. לא אומרים את זה בצורה, כי אנחנו לא יודעים איך לומר את זה. הכהנים גדולים היו מבליעים את זה. אנחנו לא יודעים איך ההגייה של זה. יש איזה מתח מעניין בזה במושג שם המפורש, שלכאורה המפורש לבין הנסתרות שלו. אבל באמת אם מישהו רצה להגיד שירה במפורש, טוב, אני... שלום.